כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כל מי שהיה רודף אחרינו, רצה להשיג אותנו, לא בכוונות טובות כמובן, הצליח לתפוס אותנו בין המצרים. היינו, הצליח להניח את ידו עלינו בין המצרים. בין המצרים, חז"ל אומרים, ככה גם משמעות המילים, בין המצרים, כלומר, גדר מזה וגדר מזה, כמו שבערך, כמו שכתוב בפסוק, כאשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. אז כשמנתבים מישהו, מנתבים בורח למקום צר, אז שמה, כמובן, שמה אפשר להניח עליו את היד. שמה אין אפשרויות לברוח. משמעות בין המצרים, דורשים הרי חז"ל, רש"י מביא את זה, בפסוק באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, כלומר בין 17, כמו שנקרא בלשוננו, ימי בין המצרים, בין 17 בתמוז לתשעה באב. היינו, כשאנחנו מנותבים אל בין שני הימים האלה, אז כאן, כאן אנחנו נמצאים במצב החלש שלנו, במצב היותר נמוך. כאן הקיום שלנו רופף. קיום חסר, קיום לא איתן, לא חזק. אז כאן אפשר להתגבר עלינו. כאן נמצאת החולשה שלנו. כאן אנחנו חלשים. כשאמרנו בין המצרים, הכוונה, יש כאן, ככה גם מבואר בדברי המהר"ל, יש כאן איזושהי התחלה וסוף. זה מתחיל באיזשהו מקום ונגמר באיזשהו מקום. לשון הפסוק, ואחריתה כיום מר. אותו יום מר, זה כך נקרא בלשון חז"ל, בלשון הראשוני, זהו היום האחרון של בין המצרים, היום שאליו שם נמצא הגמר של בין המצרים. אלה הם הימים הקשים, הימים הלא טובים שלנו. אלה ימי האבלות שלנו, ימי החסר. הימים הרעים שלנו. כנגד הימים הטובים, אלו הם הימים הרעים. יש מרבותינו שחישב שבעצם יש לנו חף בית ימים טובים. בעצם. 22 יום. 22 ימים טובים. שמונת ימי הסוכות ושבעת ימי הפסח זה 15 יום. ועוד שבועות, ראש השנה, בעצם יום הכיפורים הוא יומיים. כי ערב יום הכיפורים גם הוא נחשב יום טוב. יום שמצד עצמו הוא יום טוב, מחייב בסעודה. אומרת, את היום טוב של יום הכיפורים חוגגים בערב יום הכיפורים. כך כתוב בראשונים, הדברים טוב. יש לנו עוד 4 ימים, 19 יום, ועוד 3 ימים טובים שכתובים בתורה שבכתב, זה שבת, ראש חודש, פורים. 22 ימים טובים שמקורם, שורשם, בדאורייתא, בתורה. בתורה שבכתב. כנגד זה ישנם 22 יום שהם הם נקראים הימים הרעים, הימים הלא טובים, הימים ההפך מימים טובים, ההפך מהמועדים. המועדים כל עניינם, זה פירוש גם המילה מועד, כך היא מתפרשת. מועד זה תכלית, יעד. בכל מועד מתגלה המקום שאליו אנחנו שואפים, אליו אנחנו הולכים, אליו אנחנו רוצים להגיע. בכל מועד. הימים האלה, אלו הימים שבהם אחריתם זה בפירוש. זה כנגד מועד. אם אפשר לומר, אנטי מועד. זה נקרא יעד לא טוב, יעד רע. הפירוש הפשוט של הפסוק זה קרא עליי מועד לשבור בחוריי. דהיינו מועד לא טוב. תכלית, יעד, הפוך, יעד רע. אז אני רוצה קצת לנסות לבאר, לנסות להבין. מ-17 בתמוז ועד 9 באב, בין הימים האלה, יש כאן, זה חייב להיות ככה, בין הימים האלה, פירוש שהדברים, יש כאן איזה מהלך שמתחיל ב-17 בתמוז ונגמר ב-9 באב. והמהלך הזה הוא המהלך של כנגד כל המועדים. יותר מפורסם ש-22 הימים האלו הם מקבילים. הם צד הקלקול של כל ימי התיקון שישנם. מראש השנה ועד שמיני עצרת יש גם כ"ב ימים. 22 יום. הימים ההם הם כולם ימי תיקון, ימי חזרה. ימים שתכליתם מקסימום שמחה. שמיני עצרת זה יום שמחה, שמחה. היום החפבט של בין המצרים זה יום אבלות, אבלות. כאן תכלית השמחה וכאן תכלית האבלות. חז"ל אומרים, הגמרא אומרת בסנהדרין, מדוע מגילת איכה כתובה באלף בית? מגילת איכה, הפסוקים של רוב הפרקים, יש שם חמישה פרקים, ארבעה מהם מסודרים לפי סדר האלף בית. אומרת הגמרא, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלף בית? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. מגילת איכה כתובה לפי סדר האלף בית, חוץ מהפרק האחרון, פרק זכור השם מהיה לנו, שהוא גם הוא לא לפי סדר האלף בית, אבל גם הוא יש בו חף בית פסוקים, מקביל באיזה אופן שהוא לאלף בית. אבל כל הפרקים הראשונים, ארבעת הפרקים הראשונים, הם כולם לפי סדר האלף בית, והסדר לא נכון. סדר לא נכון. סדר אלף בית, הפרק הראשון הוא מסודר באלף בית כרגיל. שלושת הפרקים שאחריו מסודרים באלף בית משובש. הפי קודם לעין. לא כמו שלמדנו לא כמו שלמדנו בכיתה א'. סדר האלף בית הוא עין ואחר כך פי. ושם זה מסודר באלף בית שהפי הוא קודם לעין. כאן הגמרא שואלת, מפני מה לקו באלף בית? מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. זה דבר משונה עד מאוד, זה מוזר. התורה לא הייתה יכולה להינתן אלא באלף בית. וכל מי שעובר, כל עבירה שהיא, אז הוא עובר על התורה, שהתורה הייתה חייבת להינתן באלף בית. מה מתכוונים להגיד? עברו על התורה שניתנה באלף בית. מה זה מתכוון לומר? התורה ניתנה במילים. ודאי שמילים מורכבות מאלף בית. כן? אין לנו אופן אחר. אין לנו אופן אחר לבטא מילים, ואין אופן אחר לכתוב מילים. כל פנים, כשאומרים שהתורה ניתנה באלף בית, וכאן עברו על התורה שניתנה באלף בית, מתכוונים כאן לדבר נוסף. אלף בית זהו הסדר שעל פיו אנחנו מצרפים אותיות למילים. האלף בית הוא תמיד הבסיס. הבסיס של סדר המילים, סדר דיבור, סדר כתיבה, סדר כל גילוי. א' ב', א' ב' הוא שורש הסדר שמשם יוצאים כל הצירופים, כל המילים, כל צירופי המילים, אין ספור, אין גבול, כל צירופי המילים, הגבוהות ביותר והשפלות ביותר, הנמוכות ביותר, הקדושות ביותר, אלה כמו אלה, כולם מקורם באלף בית. האלף בית זהו הסדר הראשון שממנו יוצאים כל הצירופים. העובדה שיש כזה סדר, סדר של אלף בית, זה מתכוון לגלות לנו שזהו הבסיס של כל סדר שבעולם. כל סדר בעולם מתבאר בדיבור, מתבאר במילים, מתבאר כל גילוי בעולם, כל מציאות שנתפסת, נתפסת במילים ונתפסת בצירופי מילים שמקורם בסדר הזה שנקרא א' ב'. כשאנחנו אומרים שהתורה ניתנה באלף בית, מתכוונים לומר לנו שהתורה היא הצירוף הנכון ביותר של סדר האלף בית. כאן מתכוונים לגלות לנו שהאלף בית מצטרף בתורה, זה הצירוף הנכון. זה הצירוף. הוא הסדר הנכון של כל העולם כולו. האלף בית הוא פתוח. למצוא את הסדר הנכון שבאלף בית, לזה באה התורה. היינו, התורה חוץ ממה שהתורה מגלה את מה שהיא מגלה, ומצווה את מה שהיא מצווה, היא נותנת לנו את הסדר הנכון של כל הדברים כולם. זאת אומרת, כל צירופי האותיות למילים, וכל צירופי המילים למשפטים, וכל צירופי המשפטים לפרקים, וכן הלאה, כל צירופי הפרקים לספרים, כל הצירופים האלה מקורם בסדר של א' ב'. הסדר הנכון של האלף בית נמצא בתורה. זהו הסדר הנכון. כאן נמצא הסדר הראוי, הסדר הנכון של האלף בית. כך צריכים לצרף את כל המילים שיוצאות מתוך האלף בית. הסדר. זהו הסדר. האלף בית מסודר. העובדה שהאלף בית מסודר כך, האלף קודם, הבית אחריו, הגימל אחריו. כך מתכוון ללמד אותנו על הצירוף. אנחנו לא יודעים איך זה קורה, אנחנו לא יודעים איך להבין את זה, אבל סדר האלף בית מצביע איך אנחנו צריכים לצרף את כל המילים שאנחנו מוציאים מהאלף בית. סדר האלף בית מלמד אותנו איך לצרף את כל המילים כולה. העובדה שאלף קודם לבית, זאת עובדה משמעותית. וכן הלאה. מה קודם למה? יש תורה שלמה בעובדה שהאלף בית מצורף בצורה כזאת. היינו, האלף בית מסודר כך. וזאת תורה שלמה. כל התורה כולה יוצאת מתוך הסדר הזה. הסדר הזה מחייב למי שמבין היטב את סוד הסדר של האלף בית. הוא מבין את הסוד של כל התורה כולה. הסדר הזה מלמד איך לסדר את כל צירופי המילים, כל מה שאנחנו רואים. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו תופסים, אנחנו מלבישים את זה במילים. והמילים מצטרפות יחד, והם נוצר מהם ספר. כל הבריאה כולה, היא כולה נקראת ספר. אנחנו מזכירים תמיד את הפסוק בישעיהו, ונגולו כספר השמיים. השמיים נגולו, מתגלים, או נגללים כספר. הספר שצריך להיווצר מכל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו קולטים, מכל מה שנמצא במציאות שאנחנו בתוכה, אנחנו חלק ממנה. העובדה שהאלף בית נמסר בסדר כזה, הסדר הזה מלמד איך כל הדברים מסתדרים. זה מלמד על סדרם של כל הדברים כולם. כל הסודות כולם רמוזים באותיות ובסדר שלהם. יש מדרש סתום, אחד המדרשים נקרא אותיות דרבי עקיבא, מדרש סתום וחתום, אין לנו בו יותר הבנה מאשר באלף בית בעצמו. למה א' קודם לב' וכן הלאה? למה זה בתחילה וזה בסוף? למה זה בא אחרי זה? למה זה עוקב את זה? זה מסמוך לזה. כך. יש סדר שהוא לפנים ויש סדר שהוא לאחור. ויש סדר של הקבלות אחרות. כל הסדרים כולם הם מלמדים על כל המערכת. על כל המערכת של כל המילים שיוצאות מתוך האלף בית הזה, איך הן צריכות להצטרף, מה הן צריכות להגיד, מהו הספר שיוצא מתוך כל האלף בית הזה. יש שינוי אחד באלף בית של איכה. השינוי הזה זהו הכינה שהאלף בית מקונן על שאנחנו הפכנו אותו. אנחנו עקרנו אותו, אנחנו שינינו אותו, ובזה שינינו את כל סדרי העולם. ההיפוך הוא הפי קודם לעין. והגמרא שואלת, מפני מה הקדים פי לעין? מפני המרגלים, שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, הקדימו את פיהם לעיניהם. המרגלים שבאו לארץ לראות אותה, לראות אותה, אז הם הקדימו לראייה את פיהם. הכוונה היא לא שהם, לא שהם אמרו שקר. לשקר לא קוראים הקדמת פה לעין. שקר זה שקר. אמרת מה שלא ראית. את מה שראית לא אמרת, ומה שאמרת לא ראית. זה נקרא שקר. המרגלים לא אמרו שקר. המרגלים רק הקדימו פה לעין. עומק הכוונה, הקדימו פה לעין, פירוש. הדבר כבר היה ברור להם, הם כבר אמרו את מה שהם אמרו. ואדם בדרך כלל, זה הסוד הגדול שתמון פה בשינוי הזה, אדם בדרך כלל רואה את מה שהוא מתכונן לראות. זה מעשים בכל יום, וזה קורה מאוד מאוד לעתים קרובות, וכל אחד נוכח בזה, ממש מעשים בכל יום. שני בני אדם מתווכחים על דבר אחד, ואחר כך רואים, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות. כל אחד צועק, אמרתי לך, אתה לא רואה? כל אחד רואה משהו אחר. זאת העובדה הנוראה ביותר בעולם, זאת העובדה שמעוותת עד לכמעט בלתי אפשרי את כל מה שאנחנו, כל מה שבא לפנינו, את כל מה שאנחנו רואים בעולם. וניסיון שאפשר לעשות, עומדים ארבעה, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, עומדים ורואים סיפור, וכל אחד מספר סיפור אחר. קורה לפעמים שזה מספר את ההפך מזה. אז אפשר לפחות לדעת, כן, גם מזה. זה בדיוק הפוך. אבל יש, ברוב המקרים, יש, זה ראה את זה וזה ראה דבר אחר לגמרי. דבר אחר, שונה, משהו אחר לגמרי. סיבת הדבר, משום שאצלו התעוות הסדר הנכון של האלף-בית. הסדר הנכון של האלף-בית השתנה, התעוות, התעקם, והוא יקדים את פיו לעיניו. העיניים קשורות לדעת, העיניים קשורות לשכל. החוכמה, על החוכמה כתוב לבי ראה הרבה חוכמה ודעת. העיניים הם עשויות לקלוט את המציאות כמו שהיא, כמו שהיא ניתנה לנו. במה דברים אמורים? בזמן שהאדם מסודר בסדר הנכון. זהו הסדר של האלף בית האמיתי. אבל כשאדם מעוות את האלף בית ומקדים את הפה לעין, אז גמרנו. הדבר כבר הוחלט, הדבר כבר מסוכם, ועכשיו כל מה שאני רואה, אז אני רואה את מה שכבר החלטתי. להפך, בכל ראייה שלי, כל ראייה שלי מהווה ראייה למה שכבר החלטתי. למי שיבדוק היטב, הוא יראה שזהו העיוות הגדול שכל העולם, כל העולם, לכן העולם נראה כמו שהוא נראה. אילו בני אדם לא היו מעלים, אילו לא הייתה האפשרות הזאת שבני אדם יקדימו פה לעין, אז בני אדם היו רואים את המציאות כמו שהיא, ומתוך ראיית המציאות, אז הם היו יודעים לבטא אותה, לומר אותה. אז זאת הייתה הגדת עדות של אמת. העד אומר את מה שהוא ראה. עד שקר, שהוא לא עד שקר, בהדיה, רואה את מה שהוא אמר. איך זאת הקינה, זהו הבכי. מגילת קינות, זאת מגילה של בכי. בכה תבכה בלילה. הבכי הוא על המציאות כולה שהתאבתה. בראש וראשונה, מי שבוכה באמת, מי הוא הבוכה הגדול? האלף בית. זאת הבחייה הגדולה של מגילת קינות. האלף בית בוכה. ואמרנו, הזכרנו כבר כמה פעמים, זה כתוב בכמה ספרים, זה כתוב גם בשם הגר"א, המושג, המילה בכייה, בכי, בכי, שורש המילה בכי זה מבוכה, כי לשון הכתוב, לשון הפסוק, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אדם בוכה כשהוא רואה שאין המשך, אין לאן לפנות, אי אפשר הלאה. אני מדבר על בכי אמיתי, בכי של ממש. אנחנו מזכירים את זה תמיד, בכי אמיתי, בכי שבוקע, עולה, יוצא מתוך עומק ליבו של אדם. כשאדם בוכה, פירוש, הוא לא רואה איך אפשר להמשיך. זאת נקראת מבוכה. מבוכה זה נקרא אובדן דרך. אובדן דרך, אובדן כיוון, אובדן. זהו. אני נמצא במקום ואני לא רואה, אני לא יודע איך להמשיך. כעת, כרגע, במצב הזה, אני לא יכול להמשיך. הפירוש, הגמרא, לשון הגמרא, מפני מה לקו באלף בית, לקו באלף בית, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף בית. כן, הכוונה היא לא שפגעו, עברו על מצוות תורה. יש כאן עיוות של עצם תפיסת המציאות. התורה ניתנה באלף בית. התורה ניתנה לפי סדר אלף בית כמו שהוא. וכאן נתעוות האלף בית. כשנתעוות האלף בית, כשהסדר הזה נפגע, נתהפך. זאת עבירה שכל מי שעובר עבירה, זאת עבירה. זה חלק מהתורה, התורה מביאה את זה בחשבון. יש בתורה, יש בתורה מצוות, ויש בתורה עבירות, ויש בתורה עונשים למי שעובר עבירות. העבירות גם הם, גם זה קיים. אבל המציאות עצמה לא מעוותת. הדברים עצמם, סדר הדברים עצמם, הדברים הם כמו שהם. אדם שוגה, עובר, מזיד, יצרו מתגבר עליו. אז הוא עובר עבירה. אבל כאן קרה משהו נוסף. כאן נתעוות הסדר. הסדר עצמו, העולם השתבש. אנחנו חיים במציאות שאליבא דאמת היא פשוט איננה. אנחנו חיים בעולם של דמיון. אנחנו רואים, המציאות מתגלה לפנינו, אנחנו רואים. אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הדברים שהלעיתו אותנו בהם. כל הדברים מקבלים אישור במה שאנחנו רואים. הדברים, כל הדברים שהתפתמנו בהם, או כל הדברים שאנחנו דמייננו מעצמנו, כל הדברים האלה, את כל זה אנחנו רואים במציאות שאנחנו חיים. אנחנו חיים במציאות של הקדמת פלא עין. אותם 22 ימים רעים, הם מכוונים כנגד הרוע. 22 יום של אבלות, אלו 22 יום על א' ב' שהשתבש. על הסדר הנכון שעבר מהעולם, ובמקומו הגיע סדר חדש. צורת תפיסה אחרת, צורת ראייה אחרת, הכל. סדר הדברים מכאן ואילך הוא, מאז, בימי בין המצרים, בא, כאן אנחנו. אנחנו אבלים על כל מה שהפסדנו. אבל יש כאן 22 יום של אבלות שעניינם כנגד האלף בית שהשתבש. הסדר הנכון שנעקר מהעולם והסדר שבא במקומו, זה סדר שמוביל אותנו למה שנקרא אחריתה כיום מר. קצת ננסה לבאר איפה השיבוש. אם לימדו אותנו שהשיבוש מתחיל ב-17 בתמוז, אז מתחיל הסדר ההפוך, הסדר הרע, הסדר הלא נכון, הסדר שהולך מראשית מזויפת לאחרית מרה. הראשית היא ב-17 בתמוז, והאחרית היא ב-9 באב. המשנה מלמדת אותנו. חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה ב-9 באב. אז ננסה לבדוק. כאן, הקדמה. השם שבו ברא בורא העולם את העולם, את עולמנו, את עולמו, עולמנו, זה שם יוד קי וו קי, שם הוויה. בשם הוויה יש שני ההים. פעמיים ה'. אז כך. הרבה פעמים כבר הזכרנו פה. האות ה' עניינה. אנחנו רואים המיוחד שבאות ה' זה שהיא מגישה לפנינו דבר ברור, דבר שניתן מיד ליד. היי לכם זרע וזרעתם את האדמה. כשאני אומר למישהו היי לך, כך מיידי. זה דבר ברור, דבר שנמצא ועובר מיד ליד. זה דבר. האות יוד למשל, היא על שם מחשבה. היוד מדברת על עתיד. כשאנחנו שמים יוד בראש מילה, בראש פועל, אז היוד מעתדת את זה. היוד אומרת שהדבר הזה יבוא, ילך, יעשה, ידבר. הדבר הזה יהיה בעתיד. היוד שמקדימה את הפועל אומרת שהפועל הזה הוא עתידי. כשההי מקדימה, אז ההי מיידעת את הדבר ועושה אותה לדבר שגלוי, דבר שהוא. זה הדבר הידוע, הדבר שנמצא בהדיה, נמצא במפורש, ידוע, גלוי. בצורה קצת גסה, שני ההין של שם הוויה, ההי הראשונה היא שכביכול בורא העולם נתן לנו, הגיש לנו את צורת המציאות כמו שהיא, את מה שהיה במחשבתו הוא גילה לנו, את חוכמתו הוא גילה לנו, חוכמתו שנתגלתה בעולם. כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אותה חוכמה שנתגלתה בעולם, זאת חוכמה שכביכול בורא העולם מגלה לנו אותה. הוא נתן לנו אותה. זאת ההי הראשונה. ההי הראשונה מדברת על מה שכביכול בורא העולם נתן לנו את מה שבמחשבתו. ההי באה כהמשך ליוד הראשונה. מה שהיה במחשבתו הוא גילה ונתן לנו. הגיש לנו את זה. מכאן אנחנו יכולים להשיג את חוכמתו. אנחנו יכולים להשיג את המכוון שבמציאות עצמה. זה פירוש, ההי הראשונה. זאת אומרת, זה המכוון. ההי הראשונה באה אחרי היוד, לגלות לנו, היוד היא על שם המחשבה תמיד, כלשון רשי. רשי ידוע על הפסוק אז ישיר. מצינו בכל מקום שהיוד על שם המחשבה נאמרה. ההי נותנת לנו, כביכול בורא העולם נתן לנו את מה שהיה במחשבתו. הוא גילה לנו. כן. כולם בחוכמה עשית. זאת ההי הראשונה. ההי השנייה, ההי האחרונה שבשם. זאת הנתינה השנייה שכביכול בורא העולם נתן לנו. נתן לנו את הכוח, נתן לנו את הסמכות, נתן לנו את הבחירה ליישם את הכל, להוציא את הכל לפועל, נתן לנו רשות לעשות בעולם כרצוננו, כדעתנו. והי הראשונה, אז כביכול בורא העולם אומר לנו, היי לכם את חוכמתי, היי לכם את, הנה אני מגלה לכם את כוונתי, אני מגלה לכם את המכוון, את העומק של המציאות עצמה. זאת חוכמתו יתברך. ההי השנייה מגלה, נותנת לנו, מגישה לנו את אותה מציאות שכביכול בורא העולם ברא, אנחנו נעשינו בעלים עליה. הוא נתן לנו אותה. אנחנו יכולים ליישם בה את אותה חוכמה שקיבלנו, ואנחנו יכולים ליישם בה את רצונותינו שלנו. אנחנו יכולים לבחור בטוב, יכולים לבחור ברע. אנחנו יכולים להמליך אותו, ואנחנו יכולים להמליך פסוק, השטן, היצר הרע, אותו כוח רע שבעולם, נקרא מלך זקן וכסיל. אנחנו יכולים להמליך את האמת, וניתנה לנו אפשרות חלילה להמליך את השקר. אנחנו בעלי הבחירה. הדבר ניתן לנו. הנתינה הראשונה היא נתינת המציאות כמו שהיא. החוכמה, התפיסה הנכונה ניתנה לנו. הנתינה השנייה היא נתינת הרשות לעשות כחפצנו. להיות חכמים או להיות שוטים. לבחור בטוב או לבחור ברע. לבחור בחיים או בהפך. אלו שתי הנתינות. ואלו שני ההין של שם הוויה. ההי השנייה באה כהמשך לוו של שם הוויה. ההי הראשונה באה כהמשך ליוד. היוד היא על שם המחשבה, על שם העתיד, על שם הנעלם, הנסתר, הגבוה יותר. ההי, בהי זה ניתן לנו. אפשרות לתפוס, להשיג, לראות את המציאות כמו שהיא. הוו עניינה תמיד, וו עניינה תמיד, חיבור לקודם, חיבור לקודם והמשך. וו תמיד מתחבר לעניין הראשון וממשיך אותו הלאה. מוסיף על העניין הראשון, וו הוא תמיד מוסיף על עניין ראשון. ו... מה שניתן לנו קודם, אנחנו ממשיכים אותו בפועל, למעשה. אנחנו צריכים ליישם אותנו בחיינו, שלנו. ניתנה לנו רשות לעשות כחפצנו. זאת הבחירה שניתנה לנו. במילים אחרות, ההי השנייה היא כוח המלכות שניתן לנו. כוח המלכות שניתן לנו. זהו הכוח שבו אנחנו ממליכים, אנחנו הממליכים. אנחנו ממליכים בדעתנו, ברצוננו שלנו. אנחנו מקבלים עלינו, או שאנחנו מקבלים עלינו את עולה של המלכות האמיתית, כיוון שאנחנו בעלי בחירה, כי אילולי היינו בעלי בחירה, לא היינו יכולים להמליך, אז הכוח שלנו להמליך נותן לנו גם כוח להמליך את השטן עצמו. לא צריך לרוץ כל כך רחוק כדי להמליך את השטן. אנחנו רק ממליכים את עצמנו, די בזה. אם נתבונן בחמשת הדברים שאיבדנו ב-17 בתמוז ובחמשת הדברים שאיבדנו ב-9 באב, אנחנו נמצא שמה שאיבדנו ב-17 בתמוז זה את התורה, ומה שאיבדנו ב-9 באב זה את המלכות. נראה, נתבונן בדברים אחד לאחד. הדבר הראשון שקרה ב-17 בתמוז, כמו שכתוב במשנה, ב-17 בתמוז, בראש וראשונה, נשתברו הלוחות. כאן אין צורך להאריך, כמובן. נשתברו הלוחות, פירוש הדבר, שמתן תורה... מתן תורה עצמו נשבר בשבירת הלוחות. איבדנו את התורה. התורה שקיבלנו הייתה צריכה להיגמר על ידי קבלת הלוחות. וכך, כשהלוחות נשתברו, אז נשארנו, הפסדנו את מתן תורה. זכינו ללוחות שניים שכלפי הלוחות הראשונים זה משהו אחר לגמרי. אותו מתן תורה לכן מתן תורה שלנו, התאריך שלו הוא ביום הכיפורים. המשך לאותה משנה של, באותה משנה שכתובים החמישה דברים שיראו ב-17 בתמוז, ושיראו ב-9 באב, בהמשך של אותה משנה, אז כתוב, זה משנה בפרק האחרון בתענית, כתוב שם בהמשך, ואומר, צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. המשנה מקדימה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. ולומדים את זה מהפסוק הזה. יום חתונתו זה מתן תורה. אומר על זה רש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניים. ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. זה התיקון על חורבן בתי המקדש שהיה בתשעה באב. כך, התיקון לחטא העגל. וביום הכיפורים, התיקון לחטא המרגלים, למה שקרה בתשעה באב, שבגלל חטא המרגלים, איבדנו את הארץ, איבדנו את בתי המקדש. התיקון, יום התיקון של זה הוא 15 באב. וכבר מביאים, כן, רבותינו מביאים כבר ממדרש חז"ל, שבמהרה בימינו לעתיד לבוא, אחרי ביאת הגואל. אז תשעה באב יהיה כיום צאתנו ממצרים. זה יהיה חג בין שבעה ימים, והיום השביעי של אותו חג זה ט"ו באב, תתוו באב. מתחיל בתשעה באב ונגמר בתתוו בו. מקביל לשביעי של פסח. זהו היום ש... חטא המרגלים התכפר. הימים הטובים שלא היו לישראל כמותם זה 15 באב ויום הכיפורים, משום שהם מתקנים את הימים הרעים שלא היו כמותם, 17 בתמוז ו-9 באב. השתברו הלוחות, בטל התמיד. התמיד, הפסוק כתוב, עולת תמיד העשויה בהר סיני. התמיד הוא המשך מתן תורה. התמיד התחיל בסיני, ולשון הגמרא, ושוב לא פסק. 17 בתמוז זה נקטע, בטל התמיד. וכשאומרים בטל התמיד, הכוונה זה יתבטל לגמרי. גם כשנבנה בית שני והקריבו תמידים, אבל זה כבר לא היה תמיד. זה כבר היה קטוע. מהר סיני ועד 17 בתמוז של החורבן, אז הקורבן היה תמיד. תמיד. הדברים שקרו ב-17 בתמוז. שוב, נשתברו הלוחות, בטל התמיד. גם שרף הפוסטמוס את התורה. אחד מרשעי, מלכי אדום, שרף את התורה. גם זה, כמובן, גם זאת פגיעה בתורה. אין לנו את התורה כמו שהיא. התורה כמו שהיא, כמו שהיא ניתנה, אז כל בר דעת מבין, אין שום אפשרות שמישהו ייקח וישרוף את התורה. זה דבר בלתי אפשרי. לא שייך. גם זה נחרב. קדושת ספר תורה, שהיא נושאת בתוכה. אותו ספר שהוא נושא בתוכו את מתן תורה. לשון הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות ספר תורה. הרמב״ם אומר שאנחנו חייבים לכבד, להדר ספר תורה מאוד. דברים שבלוחות הברית הם הם שבכל ספר וספר. הספר הוא מעין לוחות הברית. לוחות הברית נושאים בתוכם את מתן תורה. זה לא דברי תורה שנכתבו. לוחות הברית נושאים בתוכם את הברית, את מתן תורה עצמו. הספר גם הוא ספר הברית, ספר התורה. הוא עמד צלם באחל. מאותו מקום שהתורה יוצאת, מציון תצא תורה. דהיינו, מהלפנים ולפני ולפנים. משם התורה מתגלה. מהארון, שהוא לפני ולפנים, ומהמנורה שהיא בהיכל. הוא עמד צלם בהיכל. והופקעה העיר. אלה הם חמשת הדברים שקרו ב-17 בתמוז. הוא עמד צלם בהיכל, ביטל את כי מציון תצא תורה, הופקעה העיר, ביטל את דבר השם מירושלים. הופקעה העיר פירוש. כשהופקעה העיר, אז ירושלים נהייתה רשות הרבים. ירושלים נהייתה פרוצה. כל אחד יכול להיכנס. הופקעה העיר, הופקעה העיר, פירוש. נפתח פתח לזרים להיכנס לשם. ירושלים היא רשות יחיד. ירושלים היא רשות יחיד. יחיד. זה רשות יחיד של כלל ישראל. 60 ריבו ישראל נכנסים לירושלים. וירושלים מוקפת חומה ודלתותיה נסגרות בלילה על 60 ריבו בני ישראל. 60 ריבו ויותר. הדלתות נסגרות בלילה על כולם, וזה רשות היחיד. כלל ישראל נמצא בירושלים. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה מתגלה ממקום שהשכינה שורה בו. קדושת ירושלים והמקדש מפני השכינה. לכן, כמו שידוע, בלכתחילה לא היו מושיבים מלמדי תינוקות. מי שהיה לו אב מלמדו תורה, ומי שלא היה לו אב, אז הוא לא זכה ללמוד תורה, אלא אם כן מישהו אחר היה לוקח אותו, מרחם עליו ומלמד אותו תורה, יתום. אבל התקינו, והתקנה הראשונה הייתה שמלמדי תינוקות יהיו, אבל רק בירושלים. משום שכך כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. היינו, לחנך את הדור הבא אפשר רק דרך ירושלים. המשך מסירת התורה זה מירושלים. שהופקעה העיר, אז נגמרה ירושלים. ירושלים היא כבר לא... היא כבר לא המקום המיוחד למקבלי התורה. זה כבר... כשהופקעה העיר, אז כשם שהוא עמד צלם בהיכל, אז הוא עמד צלם גדול בירושלים. זה לא צלם אחד, זה כל מי שרוצה יכול היה להיכנס לשם. וכשכל מי שרוצה יכול להיכנס לירושלים, זהו הצלם של ירושלים. זה הדבר שמסלק את השכינה. השכינה היא לא בלעדית בירושלים. זה לא רק מקומה של השכינה. כל זה קרה ב-17 בתמוז. בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כל מה שקרה בתשעה באב שייך לעניין המלכות. כל מה שקרה ב-17 בתמוז שייך להי הראשונה. כל חמשת הדברים פגעו בהי הראשונה. ואותה הי שהיא ההי שנותנת לנו, שכביכול בא, נתן לנו בורא העולם את היוד, את מחשבתו, את חוכמתו, את תורתו. 17 בתמוז איבדנו את התורה שקיבלנו. היא נשארה בידינו, אבל בדרגה פחותה לגמרי. ההיא השנייה שנתנה לנו מלכות. נתנה לנו מלכות, כלומר, נתנה בידינו. את האפשרות להעמיד את העולם או על בסיס אמת, או על בסיס שקר. העולם ניתן בידינו. המציאות עצמה היא בידינו. מה ליישם באותה מציאות? או את חוכמתו שלו, או את טיפשותנו שלנו. תשעה באב נלקחה מאיתנו המלכות. נלקחה מאיתנו הארץ, נלקחו מאיתנו שני בתי המקדש, נלקחה מאיתנו המלכות שנתגלתה נקריא את לשון הרמב״ם. ותשעה ואף חמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל. והיה להם מלך גדול. כל זה לא כתוב במשנה, ולא מפורש להדיה בגמרא. הרמב"ם מוסיף לבאר מה היה החורבן של, שקרה בתשעה באב, מה שנקרא חורבן ביתר. במשנה כתוב רק חרבה ביתר. והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. ונפל ביד הרומיים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. הייתה כאן נקודה של התחלת המלכות העתידית, התחלת המלכות של מלך המשיח. כבר אמרנו את זה פה במשך השנים, אני משתדל לחזור על זה כל פעם כדי להוציא מטעות שהיא מאוד מאוד נפוצה. טעות מאוד נפוצה, וכך בלשון הזאת משתמשים וככה מחנכים. מחנכים גם את בנינו וגם את בנותינו. שאותם חכמים, מדובר על רבי עקיבא וכל חכמי דורו, רוב חכמי דורו, גדולי החכמים, אז מלמדים אותנו שהם כולם טעו. טעו, ואותו אדם שנקרא בן קוזיבה, קוראים לו בר כוכבא, אותו אדם ששמו היה בן קוזיבה, בן קוזבה, ואחרי שרבי עקיבא קרא עליו את הפסוק דרך כוכב מיעקב, אז קראו לו בר כוכבא. וכך לימדו, גם אותי לימדו כך, שהיה טעות. זה לא נכון. זאת טעות. זאת טעות. זה לא היה טעות, זה היה חורבן. זה היה דבר שהיה ונחרב. הם לא טעו. היה כאן משהו, היה כאן התחלה, רק ההתחלה הזאת נעקרה. היה כאן עץ שצמח מעט ונעקר. זה מפורש להדיה בדברי הרמב״ם, למי שיודע לקרוא. זה אחד הדברים שעליו אנחנו אבלים ובוכים בתשעה באב. אנחנו בוכים על חורבן, אנחנו לא בוכים על טעות, אנחנו בוכים על חורבן. כאן נחרב משהו. והרמב״ם מאמין שמה שנחרב זה לא הקרח והאוכלוסייה הענקית שהייתה שם. מה שנחרב זהו המלך הגדול שדימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא משיח, והוא נהרג באבונות. וזאת הייתה צרה גדולה כמו חורבן בית המקדש. הדברים מפורשים. זה חורבן, חלילה להגיד טעות. הדבר האחרון זה בו ביום המוכן לפורענות, כתוב ברמב"ם. חרש טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביבה לקיים מה שנאמר ציון שדה תחרש. אז כבר אמרנו, גם על זה אנחנו חוזרים תמיד, גם זה היה חורבן, חורבן נוסף. זה לא היה איזשהו סיפור ציון שדה תחרש, כאן נחרב משהו. יעקב אבינו קרא, הגמרא אומרת בפסחים, בפרק שמיני, כתוב בגמרא, אברהם קראו הר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק קראו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. בית. יעקב קרא למקום הזה בית, אחרי ש... עוד לא היה שם שום דבר. זה עוד היה רחוק מאוד, רחוק מאוד מאיזושהי התחלה של בית. שום בית לא היה שם. אז צריך היה להיות שאותו יעקב קראו בית, זה לא נחרב עם חורבן הבית. אז המקום חזר להיות בלי בית, אבל גם בלי בית קרא לזה יעקב בית. את זה עקר טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום. את הדבר הזה הוא עקר. ציון שדה תחרש. זה חזר להיות שדה. הקראו בית גם הוא נחרב. לא רק הבית עצמו נחרב. הקראו בית של יעקב גם הוא נחרב. בתי המקדש. בית ראשון. בית שני, והשם בית שנחרב על ידי החרישה שחרש טורנוס רופוס הרשע. בתי המקדש נקראים כיסא כבוד, מרום מראשון, מקום מקדשנו. כך כתוב, זה פסוק בירמיהו. לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. כביכול בורא העולם, כאן הוא שוכן. כאן נמצא כיסא כבודו. ונקדש בכבודי, זה בית המקדש. שם מתגלה המלכות. שם מתגלה המלכות. באופן, ב-17 בתמוז, הפסדנו את ההי הראשונה. ובתשעה באב הפסדנו את ההי האחרונה. כל מה שניתן לנו נלקח מאיתנו. אין בידינו שום דבר. נשארנו חסרי כל. מכל המעלות, מכל השפע הנפלא, הגדול, שכביכול בורא העולם השפיע עלינו במתן תורה, ונתן לנו בבתי המקדשות, ובמלכות שהייתה לנו, כל השפע הגדול הזה נלקח מאיתנו. אלו הם הימים. תחילתם כשקיבלנו דעת, הפסדנו את הכל. לקחו מאיתנו את זה. זה מה שהתחיל ב-17 בתמוז. תשעה באב הפסדנו את הכל. מאז החורבנות, מאז אנחנו הולכים מדחי אל דחי. אין לך יום מיום שחרב את המקדש, כתוב במשנה, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. אנחנו הולכים ויורדים, הולכים ומתמעטים, ואנחנו חיים בתוך מציאות בלתי אפשרית. שורש כל זה מגלים לנו חז"ל. בעצם מגילת קינות מגלה לנו את זה. שורש כל זה זה בעיוות שאנחנו עיוותנו והקדמנו את הפה לעין. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אלמלא זה, היינו ממשיכים לחיות בתוך מציאות אמיתית. כעת, כשהקדמנו פה לעין, אנחנו חיים בתוך מציאות בלתי אפשרית. כאן הקלקול הגדול, כאן נקודת הקלקול. על זה בוכה מגילת קינות. על זה שאיבטנו את האלף-בית. איבטנו את האלף-בית, אנחנו איבטנו את הסדר הנכון. תפיסת המציאות התאבתה והיא נהייתה שקר. שקר, רק זה שקר לא בהדיה. כי אנחנו באמת רואים את מה שכבר אמרנו בפה. אילו כל אדם היה רואה את המציאות בעיניו שלו, אז הוא היה רואה את מה שמראים לו, מה שבורא העולם מראה לו, ואת זה הוא היה רואה. היום אנחנו כולנו רואים את כל הדברים שמפתמים אותנו בהם. הנה, אתה רואה. הדרך לתיקון זה קודם כל להשתחרר מכל הדברים האלה. להקדים פה לעין, לפחות, אם אדם היה מקדים את פיו שלו לעין, אנחנו מקדימים את כל הפיות של כל מי שמטיף לנו, וכל מי כל מי שמטיף או מטפטף לנו, או מטמטם אותנו. כל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו שומעים, את הפה הזה אנחנו מקדימים לעין שלנו. כך שאנחנו מראש רואים את מה שמצפים מאיתנו שנראה. כך אנחנו חיים במציאות בלתי אפשרית. העולם כולו דוחה אותנו. העולם כולו תופס אותנו כיצורים בלתי אפשריים. אנחנו עשינו את זה לעצמנו, הרווחנו את זה ביושר. שמנו את עצמנו במקום בלתי אפשרי. יש מילה אחת שהיא ממצה את כל הבכי הנורא של מגילת קינות. כל הקינות כולן מתמצות במילה אחת. איכה. איכה. פירוש המילה איכה זה איך ייתכן. איך ייתכן. דבר בלתי אפשרי. איכה. זה מה שרצינו לבאר היום, והלוואי שבמהרה בימינו יאיר השם את עינינו ונראה את האמת, ונראה עד כמה הכל ברור כל כך, עד כמה הכל פשוט, עד כמה אנחנו ערבבנו את המציאות הפשוטה, הברורה, האמיתית, עד כמה אנחנו ערבבנו אותה עם הדיבורים שלנו, עם השטויות שפיתמו אותנו בהם, או שאנחנו פיתמנו את עצמנו בהם. עד איכן הדברים מגיעים? בעזרת השם, נראה את זה במהרה בימינו.